כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
כאן תרבות. סרוויס עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
שלום לכם, אנחנו כאן בסרוויס 104.9 FM ו-105.3 FM וגם באפליקציית כאן אודי, בה אפשר לשמוע את התוכניות. שלום רב, שירי כץ.
שלום רונה, והפעם אני רוצה לחלוק איתך חוויה אישית מעבודתי ככתבת אוכל. יצאתי פעם לסקר חומוסייה חדשה של איש חומוס ותיק בתל אביב, והוא נורא נרגש מתשומת הלב וביקש שלפני כל השאלות אני אתאם מהחומוס. מחשבה נכונה. הוא ארגן לי צלחת יפה, טיבל, טוב טוב, ודחף לי כף חומוס ישר לתוך הפה. ובאותו וואו. זמן הוא שאל בקול רועד מפחד ומתרגשות, טעים? ושאפתי כאלה כמויות של כמון, שכמעט החזרתי את המפתחות לתוך סיר ענק של פול.
וואו, החומוס היה טעים? בדיעבד?
שאלה טובה. כן, החומוס היה טעים, ואני חושבת שגם בשנים האחרונות מתגבשת אצלנו התובנה שחומוס הוא עניין רציני. מה טעים לנו בו, איפה משיגים את החומוס הטוב ביותר. מי שעשה את העבודה הכי משמעותית בעניין הזה, לדעתי, זה היה יהודה ליטני, כשהוא כתב את מדריך החומוס הגדול. זה היה כבר תחילת ה-2000, ומאז אנחנו רק משתבחים.
ויש כל מיני קריטריונים ומדדים למה הוא חומוס טעים. יש כאלה שאוהבים אותו משחתי יותר, יש כאלה שאוהבים אותו גרגרי יותר, יש כאלה שאוהבים את החמיצות, ויש ויכוחים אין סוף גם ברשתות. אנחנו רואים ממש מריבות עקובות בדם. איפה החומוס?
חומוס, לא בחינה מקסימום.
של אנשים שכן יודעים ולא יודעים איפה לאכול חומוס, ואנחנו ננסה לפענח את הדבר הזה ולראות מהם המדדים לחומוס טוב באמת. ובכלל, אנחנו אחרי יום העצמאות, שירי, ולכן אנחנו עורכות באופן חגיגי את תוכנית האוכל הישראלי, מה שנקרא. אנחנו נפתח מין שולחן כזה שננסים בו חומוס, טחינה, פלאפל, נשאל מה הופך את הפלאפל או החומוס לטובים בטבל. נשמע גם על בירה שעשויה מחומוס ומתאימה למי שנמנע מגלוטן. צור במסעדת רולה, שאל קצת על מה אוכלים בה ועל העניין הזה שחומוס נמצא במסעדות יוקרה, ונשאל גם על עסקים בדרום שכל פעם שיש מתקפת טילים צריכים לסגור, ואיך הם מתקיימים עם דבר כזה. זה גם מאוד ישראלי לצערנו.
לא קל להיות חלק... מסעדן בכלל ובדרום בוודאי.
זה חלק מהעניין. אז אנחנו הולכות לדבר על כל הדברים האלה כאן בסרוויס עוד מעט קאט. אז שירי, אנחנו קודם כל נספר שבשעה שאנחנו מקליטות את התוכנית, נודע היום על חלוקת פרסי ג'יימס בירד, שנחשב לאחד מהטקסים החשובים ביותר בעולם האוכל בכלל, ובפרט במטבח האמריקאי, זה האוסקר, בוא נגיד, של עולם האוכל, והוא התקיים השבוע בשיקגו, והמטבח הישראלי שם פרח וחולקו הרבה פרסים, שני זוכים גאווה, מה שנקרא, למטבח הישראלי. הזוכה הראשון הוא השף הישראלי הוותיק מייקל סולומונוב, מסעדת הזהב בפילדלפיה. הוא קיבל את תואר השף היוצא הדופן, וזו מסעדה מאוד טרנדית המסעדה שלו, היא מופיעה באופן עקבי בדירוגים של כל המסעדות הטובות בארצות הברית, והוא זכה בעצם, יש לו גם חומוסייה טרנדית, צריך לומר,
בצ'לסי,
שנקרא דיזנגוף, ובה הוא מגיש חומוס. ועוד נציגות היא זקרי אנגל ממסעדת שיה של השף אלון שיה, שגם הם זכו בפרס, וגם שם מגישים סביך ופלאפ ולבנה, זאת אומרת המנות שאנחנו מצפים שיוגשו במסעדות ישראליות.
האירוויזיון הקולינרי שלנו... אנחנו תמיד מנצחים.
בדיוק. האיש הראשון שאנחנו נדבר איתו בתוכנית האוכל הישראלי הוא חיליק גורפינקל. חיליק עורך סיורים מדהימים של אוכל, כותב על אוכל הרבה שנים, מתעסק בקולינריה שנים רבות, ואם יש מישהו שאני נהנית לקרוא אותו כותב על חומוס ועל כיתות הרגליים שלו אחר החומוס, זה חיליק. שלום חיליק גורפינקל.
אהלן בנות, זוועות שמעתי בעודי ממתין לתורי.
זוועות, רגע, אז ספר.
קודם כל, למה לתוכנית אוכל ישראלית קוראים סרוויס?
או, נכנסת כאן לדיון מאוד קשה לשם התוכנית.
איפה זה היה החומוס הזה עם הכמון הפול שדיברתם עליו? כי את החלק הזה פספסתי.
אני לא יכולה להסגיר.
חיליק שואל את השאלות הנכונות, הנוקבות.
זה נשמע נורא, המסעדת חומוס טרנדית, כאילו פועל שלא מתחבר לחומוס, אבל לצערי זה כן, אולי נדבר על זה עוד מעט.
אבל זהו, אני רוצה לשאול אותך, הרי זה הכל סטריאוטיפים וקלישאות, חומוס טרנדי, לא טרנדי, בסופו של דבר זה מה מגישים לך בצלחת, חיליק.
נכון.
עכשיו, אתה איש שבאמת, אמרתי, שכיתתת את רגליך, היית באום אל-פחם ובמזרח ירושלים, נסעת בסמטאות...
לא היה לי אומץ בסוף, כי חיפשתי את זה, ונכנסתי לתוך הכפר, וזה התחיל להיות נורא רחוק, וגם לא מצאתי את זה, וגם פתאום שאלתי, והייתי עם אשתי ועם הילדים, וכל השמאלני ברח לי אחרי בערך קילומטר, והכי מצחיק זה שמאז שזה קרה, פתחו סניף של המקום הזה, שנקרא חומוס אבן סינה, ואפרופו שדיברתם על הספר של יהודה ליטני, הוא עדיין הספר הכי טוב שנכתב על חומוס כאן, אבל זה לא חוכמה, כי הוא גם היחיד. אני לא אגיד לכם מי כותב עכשיו ספר, כי אולי הוא לא רוצה, אבל זה האיש הכי לא צפוי שאתם יכולות להראות, איש מאוד מפורסם, אני אתן רמז, זה אולי האיש הכי מפורסם, ואל תגידו שאתם יודעות גם אם תנחשו מזה, בעולם האוכל רחוב הישראלי, כותב ספר על חומוס עכשיו, אבל עד שזה יקרה, יש ספר, הספר של יהודה ליטני, דרך אגב, זה לא רק של יהודה ליטני, של נעים הרדי, זיכרונו לברכה, שהיה משורר ודיפלומט ישראלי, והוא הצל הערבית בתוך הדור הזה שכתב את הספר, ספר נפלא עד היום, מוזיק מאמר.
ומישהו הכתיר, זה עדיין בעיניך? נגיד חומוס לינה בעיניך עדיין שווים במיוחד?
אני רוצה לענות לך על זה בדרך קצת לא צפויה בתור מישהו שלא ישקר ויודע שהוא משחק את המשחק הזה של לחפש את החומוס הכי טוב.
אין דבר כזה?
לא, אין דבר, אני אסביר לכם גם למה. אני אאלץ לענות בצורה רצינית ולא מתחמקת. החומוס שאני הכי אוהב בעולם זה החומוס של אבו חסן. נקודה. אני מתל אביב, נקודה. האם צריך להמשיך? אני אסביר את זה נורא בפשטות. חומוס זה כמו קבוצת כדורגל. אם הקבוצה שלך יורדת ליגה, או רחמנה לצלן, 3 ליגות, האם אתה מפסיק להיות אוהד של הקבוצה שלך? הקבוצה שלי למשל, אני כבר לא יודע באיזה ליגה היא משחקת, למזלי אני לא מתעניין בזה יותר. אבל ששואלים אותי איזה קבוצה אני אוהד, אני אומר ביתר תל אביב, למרות שהיא בכלל כבר לא קוראים לה אפילו ביתר תל אביב, היא נקראת ביתר שמשון, לדעתי היא בליגה למקומות עבודה כרגע. אני קצת מגזים, אבל היא באיזה ליגה מאוד נמוכה, ואני בכלל לא הולך לכדורגל 40 שנה. ובכדורגל אנגליה אני אוהד לידס יונייטד, שזה בכלל כאילו זה משהו משנות ה-70 שהייתי ילד וזה מה שעניין אותי. אני לא מחליף קבוצת כדורגל, גם אם אתה מגלה, וזה אפילו אתם תתחברו, שברצלונה יותר טובה מלידס יונייטד, נגיד, כן, דוגמה שאתם מכירות, מסי נגיד. מסי זה אלוהים, זה קוסם, הוא משחק כדורגל הכי טוב בעולם, אז מה, אני עכשיו אוהד של ברצלונה? מה שאתה תקוע איתו במרכאות, זה מה שאתה הכי טוב. אני תקוע במרכאות עם אבו חסן מגיל 6. שהבן של אורי זוהר לקח אותי לאכול בפעם הראשונה באבו חסן המקורי הראשון הקטן ברחוב הדולפין. ואין לי כוונה להחליף. עכשיו את רוצה לשאול אותי האם אכלתי חומוס יותר טוב מאשר החומוס של אבו חסן? אני אענה ואני אכחיש מיד, כן. אני מכחיש מה שאמרתי עכשיו.
יש לי שאלה קצת גזענית בעניין הזה. יהודים מול ערבים, מי מכין חומוס יותר טוב? אנחנו משפרים עם הזמן?
זה נורא קל דווקא לענות על זה. יהודים לא יודעים להכין חומוס.
הבן של הסורי לא טעים לך?
אז את שואלת שאלות ממש טובות. הבן של הסורי זה הכי טוב מסוגו, שזה מה שנקרא חומוס של יהודים, או יותר נכון חומוס של תימנים, למרות שזה סורים. החומוס שיש בקרם התימנים, אני מאוד אוהב אותו כשאין לי כוח לנדוד עד ליאף או לאבו חסן. הוא חומוס אחר, הוא כבד נורא, אתה אחרי זה מת, זה נורא נורא טעים, יש לזה טעם אחר, ואני כן אוהב את הבן של הסורי, וכמו כל מזדקן ממוצע, אני ישר ממלמל, אבל אצל ההורים זה היה יותר טעים. דרך אגב, לא נכון, זה טעים בדיוק, זה אותו טעם, ממש אני זוכר את זה. אבל אני תמיד שואלים אותי למה אני לא פותח חומוסייה, אני עושה חומוס מצוין, ואני תמיד, סליחה שאני אומר, זה לקח לי 25 שנה ללמוד לעשות את זה, והתשובה שלי זה שבחיים לא הייתי אוכל חומוס אצל מישהו שקוראים לו גורפינקל. וכן, אני יודע שיש ברמת השרון חומוסייה שקוראים לה אבו ברקוביץ', שזה שם מצחיק להלאה.
וזה טעים.
ושרמת השרון הם נשבעים, אני לא אענה לך על השאלה הזאת, ורמת השרון הם נשבעים בה, זה נורא מותר, כאילו, אני לא יודע, את היית אוכלת את לחומוס?
הייתי מנסה, האמת שאחת החומוסיות שאהבתי הייתה החזית העממית, לא יודעת אם יצא לך, שהיא קצת, אתה יודע,
זה שם טעון.
זה קיים עדיין?
לא, לא, היא כבר נסגרה, אבל זה היה משהו מאוד טרנדי, איפה שהיום החתול הירוק.
אוקיי, את יודעת שמלא מלא מלא המוני יהודים שנשבעים באבו חסן, אוכלים בסתר או שלא בסתר באבו דאבי, וחלקם אוכלים אצל כספי, ובבעדונס.
ומבסוטה.
ומבסוטה.
ומשאושה.
כן, והסבירו לי שמבסוטה זה החומוסייה הכי טובה בעולם. אני לא יודע, כאילו, קצת נראה לי, אני בן אדם מאוד מסורתי בעניינים האלה.
אבל
יש לי נאמנויות, אני יש לי נאמנות לאבו חסן עוד מעט 50 שנה, זה לא הולך ברגל. ועוד פעם, שלא תבין אותי לא נכון, זה חומוס מופלא בעיניי, ואין ספורט יותר דוחה בעיניי. יש שני סוגי ספורט בחומוס, יש למתחילים, זה איפה הכי טעים, ויש ספורט, תת ענף תל אביבי שנקרא מי משמיץ יותר חזק את אבו חסן, ואומר שבעצם זה לא חומוס כל כך טוב. זה ספורט שאני מכיר. קצת ביזר בעיניי, אבל בסדר, יש כל מיני סוגים של ספורט.
טוב, אז חיליק, זורון, אני רוצה להגיד לך שני דברים. קודם כל, אני באגף שלך, של אבו חסן, כבר מצאנו משהו חזק משותף. דבר שני, גם שירי וגם אתה, חיליק, מפתיעים אותי קצת, כי אתם עושים שיחה נורא תל אביבית. תסלחו לי שאני אומרת את זה.
איפה ראית פה תל אביביות?
אתם מדברים על חומוסיות, כל השמות היפים שזרקתם כאן.
היא אמרה את כל השמות, אני לא אמרתי כלום.
טוב, אז שירי אשמה.
לקחת אחריות.
אבל אתם עושים בעצם את שיחת החומוס בתל אביב, כשאתם טובי לב ומרחיבים את הגזרה ליפו, לפעתי תל אביב. אבל בעצם אנחנו מדברים על חומוס בארץ, נדמה לי, שאם נגיע לנצרת ולאקו, שם, או מזרח ירושלים, ליד שער הפרחים, שם תמצאו את החומוס. זה באמת מעניין, אני טועה?
לא, את לא טועה, את רוצה שנצלול בקיצור לתוך העניינים, נכון? בקיצור, את רוצה את הרשימה.
כן, רמזתי,
הרשימה.
רמזתי.
סבבה. אקו זה באמת מקה של חומוסיות, החל מסעיד שכולם מכירים, וגם שם יש תת ספורט של להגיד, סעיד זה לא זה, אכלתי שם לפני שבוע, אם זה לא זה, אז אני לא יודע מה כן, זה חומוס אלוהי, וזה שאוכלים שם 500 איש ביום ולא 50, לא עושה את זה פחות טוב, זה חומוס נפלא. חוץ מסעיד יש את איסה, שאותו כמעט אף אחד לא מכיר, הוא ממש ממש קטנצ'יק, זה חומוסייה חדשה יחסית, היא נפתחה ב-1950, אז לא בטוח שכולם מכירים אותה, היא נמצאת בכניסה לשוק, והאיש אשכרה עומד ותוכן כל מנה במחדש ואלי ידנית, כשמזמינים ממנו לא ראיתי דבר כזה בשום מקום, זה חומוס נפלא. היה זמן שחשבתי שזה החומוס הכי טעים שאכלתי בחיים שלי. יש עוד באקו, יש את טוני, המכונה אבו אליאס, מול עולמות האבירים, ויש גם אחרים, אבל בואי נעצור כאן. אקו זה באמת מחוז חפץ ולב ונפש של כל חומוסאי מתחיל ומתקדם.
עכשיו תגיד, אני עוצרת אותך רגע, כל חומוסאי יודע דבר כמוך, יודע גם את כל המסביב של החומוס, שזה חלק מהעניין. הרי הולכים לאכול חומוס, או מסבחה, או משאושה, שגם על זה לא דיברנו, כי נאמר באבו חסן, המסבחה הרבה יותר טובה מהחומוס, צריך להגיד.
אני לא יכול להגיב, אבל אני מהנהן בראש, בסדר?
חיליק איתי, שירי, שירי. את תשבי בפינה.
אבל אמרנו שיוצאים מהעיר, נכון, רונה, תניחי לחיליק להמשיך הלאה.
לא, לא, אז מה שרק רציתי לומר, שיש גם את ה... בגלל שאין לנו הרבה זמן, אני לוקחת אתכם לשם, יש את המסביב לחומוס. זאת אומרת, נוסעים בשביל החומוס, אבל יש את העלים בצד, ואת הפלאפל הכי טעים, ופתאום את השיפוד הזה שפתאום...
מה זה?
וואו, נראה לי שהסתבכתי.
כן, רונה זנחה את החומוס לטובת שיפודים.
טוב, שירי, תהני מהתוכנית.
לא אוכלים שום דבר חוץ מחומוס.
חומוס הוא בפני עצמו חומוס, אתה עולה לרגל לצורך חומוס.
נכון.
זאת צליינות אמיתית.
איך מזהים שחומוסייה רצינית משתכנזת? זה פתאום יש ביצים בחומוס. זה קרה באבו חסן, פתאום יש פלאפל, פתאום יש צ'יפס. איזה עלים, על מה את מדברת? הפחד הכי גדול שלנו זה שאנחנו נכנסים לחומוסייה שאנחנו אוכלים בה כל החיים, ופתאום הם נותנים ביצים.
רגע, ברמדאן פתוחים כרגיל? רק שאלה במאמר מוסגר.
אני חושב שכן, צריכים להתפרנס.
אוקיי, אז בוא נמשיך, בוא נמשיך.
נצרת?
כן.
אוקיי, בנצרת יש אחד החומוס פול הכי טובים שיש, אצל השייח, רחוב תאופיק זיאד, המכונה רחוב המוסכים. לא רחוק ממנו יש חומוסייה שלא רבים מכירים, שנקראת ג'רר או ניזר. אני לא אומר את זה בסתם, כי שני השתמות כתובים על המרכיזה. דוחול ספדי מדיאנה לשעבר, הוא עזב בדיאנה, שלח אותי לשם, ורק לפני שבועיים אכלתי שם פעם ראשונה חומוס נפלא, חומוסייה קטנה וממש מדליקה, אנשים נורא נחמדים. ובסוף הרחוב יש את אימד, שזה חטא גדול, כי כל הדברים האלה שאמרת קודם ואני הזדעזעתי, קוראים שם כולל שווארמה. ושם יש התעצות מאוד גדולה, כי יש גם שווארמה וגם חומוס, נורא נורא טוב.
והכל מוצלח, אוקיי.
אין לי אח לומר יופי.
זה סיבוב נורא מהר. עוד אחד בירושלים היה החומוס הכי טעים שאכלתי בימי חיים, הוא לא קיים יותר, אז אני מותר לי להגיד את זה, זה נקרא אבו טהר, ברחוב הקצבים, בשוק בעיר העתיקה, אבל הוא לא קיים, הוא סגר, הוא מכר את זה למישהו אחר. היורש שלו נקרא ערפאת, שתודו שזה השם הכי מעורר לאכול בו חומוס. ישר אתה מרגיש נורא גיבור, אבל לא אכלתי בערפאת. אני מסיים את הסיבוב בזריזות. שני החומוסים הכי טובים שאכלתי בכלל לא מוגשים בחומוסיות. אחד הוגש עד, לא יודע מה קרה, מאז שדוחול עזב בדיאנה שהזכרנו הרגע, והשני מוגש עד היום, ואני נאלץ להודות שהוא כנראה יחד עם החומוס של אבו טהר הכי טעים שאכלתי בחיים שלי, במסעדת איזבה בכפר רמה. מכינים אותו מנרווה וחביב דאוד.
כן,
חסר תקדים. זה חומוס ששווה לבוא למסעדה המופלאה הזאת ממילא. הנה העלים של האחרונה, יש את כל העלים, וליקוטים, וחומוס אלוהי. אין לי מילה אחרת. אני לא מבין מה האיש הזה עושה, אבל אני יודע שהוא עובד על החומוס הזה עשרות שנים, וכל פעם שנדמה שהוא הגיע לשיא, הוא מפתיע אותך מחדש, במיוחד אם לא באת השנה, שנתיים.
גם זה שהמסעדה חבויה שם בתחתית החניון, זה בבניין מגורים.
מה של שרביק? כן, גם חומוס מצוין, כן. אבל אני לא יכול לבחור, כי את ההוא אכלתי רק פעם אחת, ושל חביב אכלתי עשרות פעמים. אני חושב שזאת המסעדה שאכלתי בה הרבה פעמים בחיים בכלל.
אני מורידה את הכובע בפני הרשימה הזאת ובפני הידע של שניכם. אנחנו תכף נאלצים להיפרד ממך, חיליק, רק בגלל הזמן. נדמה לי שיכולנו לדבר עוד שעות.
נמשיך כל התוכנית.
נכון, אולי נעשה...
אני רק התחלתי.
אז יש לך ככה, מה הדבר שהכי חשוב לך להגיד על חומוס? כי תכף נפרדים.
הדבר שהכי חשוב לי להגיד על חומוס זה שלצערי הרב, החל מלפני כמה ימים, אני אצטרך לאכול את גרגירי החומוס לחמים שלי, הם מכונים הארבס אצלנו, האשכנזים הפולניים, וכן, גם לנו יש חומוס, רק לא עושים לנו משחה, למרות שאני חצי יווני, בלי לראות מולי את אדון מתתיהו לאנשטיין, זה שהצעירים מכנים היום מתי המקלל, שהלך לעולמו לפני כמה ימים בגיל 90, ואני מאוד מקווה שאיציק הבן שלו ושמוליק הנכד ישמרו על החמרה הזאת בשוק לוינסקי, גם אחרי לכתו, והוא היה האיש הכי נחמד והכי מצחיק והכי צבעוני שהיה פה לא רק בבירה אלא בכלל. ושם אני אוכל גרגירי חומוס חמים עם מלח ופלפל ושותה את הגולדסטאר הטובה ביקום. וכששואלים אותי איפה המקום שאני הכי אוהב בעולם, בלי לשכוח את הבית שלי, אז זה המקום שאני אומר. ואני מקווה שזה ימשיך ככה. וזה מורא עצוב לי להיפרד מהאיש הזה. שאני אבקיע עכשיו או שזה מספיק? כי...
לא, אתה לא חייב, אתה מחליט. אם תבקיע, אנחנו כאן.
טוב, תעבירו לי דרך הטלפון.
ממחטה, כן.
ממחטה, כן. ואני לא יודע אם זה קשור לנושא, אבל אתם רוצות לדבר על ישראל, אז גולדסטאר זה בירה ישראלית, ומתי היה האיש הכי ישראלי שהיה פה.
ניצול שואה.
הוא ברח בזמן, הוא לא הגיע למחנות, אבל... הוא היה ביערות, אני חושב שהוא היה בפרטיזנים, לא את הכל יודעים. מתי שתה בקבוק וודקה ביום לטענתו מגיל 13, והוא בטח מהאנשים האלה שהרופא אמר להם, אם תשתה כל יום בקבוק וודקה עד גיל 90, תחיה עד גיל 90.
זה עבד, כן.
כן, זה עבד, ואני והרבה אנשים נפרדים ממנו בצערה ובכאב לב גדול. אני לא יכול לחשוב על משהו יותר, אבל אני יודע שזה לא קשור לנושא השיחה שלנו.
זה קצת קשור, זה הכל קשור בעצם.
זה מאותו מקום, זה מאותו מקום. יהיה מוזר בטח ללכת לשבת שם כשהוא לא שם, קראו לו מתי המקלל, כי הוא גם כל הזמן קילל את כולם, חוץ מנשים.
נכון, הוא גם לא קילל ליד נשים.
גם לא ליד נשים.
הוא גם לא קילל אף אחד שלא הגיע לו.
עכשיו פתחת פה חשבון עם כל מיני אנשים.
לא, הם יגידו לך את זה שהם להגיע, זה היה זכות גדולה. אני ישבתי אצלו, אני יושב שם כבר למעלה מ-25 שנה, והוא לא קילל אותי אף פעם, לא הרווחתי את זה עדיין, זה כבר לא יקרה לי.
זה כבר לא יקרה.
אבוד.
טוב, אז תחיה בלי הכללות הללו. חיליק גורפינקל, תענוג לדבר איתך, תודה רבה. יש לי הרגשה שעוד נחזור אליך, כי יש לנו עוד המון מה לשאול אותך. ושוב, אתה בימים אלה, אתה עושה סיורים, נכון?
נכון.
בשווקים, באיפה...
כן, אם מישהו רוצה למצוא אותי, יש לי דף פייסבוק שנקרא בית ספר לאוכל, מקף חילי גורפינקל, הוא יכול להשאיר לי שם הודעה, אני אחזור אליו, אני מבטיח. בשווקים, כן, אפילו מחוץ לתל אביב, אפרופו מה שצחקתם קודם.
מצוין. אז בדף שלך, חילי גורפינקל, המון תודה.
ביי.
ביי, ביי. שירי, אנחנו דיברנו על סיפור החומוס עם חילי גורפינקל, וסיפור החומוס הולך יד ביד עם סיפור התחינה בישראל, נדמה. הוא חוצה גם את גבולות המגזרים, היהודים, הערבים, את הדיונים שנערכים בין בשלנים, איזו תחינה טובה יותר, איזו תחינה טובה פחות, גם שם זה קיים.
וכמה התחינה לשים בחומוס.
נכון, האם תחינה אתיופית, האם הנסיך, האם היונה, האם אל ארז, יש דיונים רבים. ומי שרצינו לדבר איתה על סיפור התחינה היא רונית ורד, אשת הקולינה. שכותבת בין השאר בעיתון הארץ, כמונית חוקרת את הסיפור הזה של התחינה בארץ, והיא מתחילה בסומסום, בחומר הגלם.
ראיתי שהיא ממש מרצה על זה בעולם.
שלום, אנחנו מדברות בגוף שלישי, שלום רונית. מדברים בשבחך. אנחנו שמחות שאת כאן. אז קודם כל יש תחינות טובות בארץ, בוא נתחיל מזה, נכון?
נכון. קודם כל יש תחינות טובות מאוד בארץ, וגם אין ספק שתחינות צריכה לחלק בלתי נפרד בטבח המקומי שלנו, גם ברמה של מסעדות כמובן, שפים משתמשים בה ללא הרף, וגם ברמה הביתית. מה שחשוב לזכור כן, זה שכל התחינה שאנחנו צורכים פה, ולמרות שהסמל כל כך גדול של המטבח המקומי, ואנחנו מרגישים מאוד בתשוקה מה התחינה הכי טובה, בעצם כל התחינה שאנחנו צורכים היום בארץ ישראל מיוצרת מסומסום מיובה.
מאתיופיה לדעתי, נכון? מאתיופיה?
רוב הסומסום, זאת אומרת, למה הסומסום האתיופי הפך כל כך ידוע? כי הוא נחשב סומסום מאוד טוב, הזנים של אזור חומרה בעיקר, הם הזנים הכי טובים לייצור טחינה, אז יצא מוניטין מאוד גדול לסומסום מאזור אתיופיה. דרך אגב, אין כזה דבר בדיוק טחינה אתיופית, כי רוב הסומסום שאנחנו צורכים, רוב הטחינה שאנחנו צורכים בארץ באתיופיה, יש גם סומסום שמיובא מהמזרח הרחוק, קצת דחקו. סומסום ממדינות מביאות והפכו אותו לגידול חקלאי של ארצות מתפתחות, וזה חלק מהסיבות שהוא בעצם נעלם גם מפה, למרות שבמשך שנים גידלו פה סומסום, והוא באמת היה חלק מהמקומי לאורך זמן מאוד ארוך.
אז בעצם הסיפור הזה של למה אין גידולי סומסום בארץ הוא סיפור די שקראתי את הכתבה שלך בארץ, והיו שם כמה משפטים כאלה שדי אחרי שקראתי אותם די רציתי להרים ידיים ולהגיד טוב נו אין מה לעשות. זאת מראיינת שם את נאסר שאומר בניגוד לאבותיו שהוא לא מגדל סומסום, ניסיתי עונה אחת או שתיים אבל זו עבודה קשה מדי והיבולים נמוכים מדי. זאת אומרת, ואז השאלה איפה הפתרון לכל זה?
אז בעצם הסיבה שהסומסום הוא גידול כל כך קשה, כי זה בעצם צמח שלא כל כך הצלחנו לאלף במובן מסוים. הסיבה שבעצם קשה לגדל אותו בחקלאות היא שבעצם התרמילים ההלקטים נפתחים מאוד בקלות. יש לנו דוגמה נורא טובה לזה מהסיפור הידוע של אליבאבא ומערה. סומסום ייפתח, זה בעצם מין תזכורת ספרותית כזאת לקלות שבה נפתחים ההלקטים כשהם בשלים, ובעצם הצמח רוצה לפרוט ולרוות. ובעצם לא הצלחנו ליצור או לייצר זני סומסום שלא ייפתחו בקלות ברגע שהם בשלים, ונוכל לקצור אותם כמו שעושים במקרה של חיטה בקציר מכני. זה משהו שהיום בעצם חוקרים באוניברסיטאות מנסים למצוא לו פתרון, פיתחו בעצם גם חוקרים ישראלים כמו דוקטור כמו פרופסור צבי פלט, פיתחו זנים שאפשר יהיה לקצור באמצעים מכניים, ובעצם יהיה קל יותר לחקלאים לגדל פה, והוא מקשיב את הסומסום לארץ ישראל.
וזה מתקדם, כי ראיתי שכתבת על זה לפני 4 או 5 שנים, וכתבת על זה שוב עכשיו, ובעצם ככה יש איזו ציפייה שזה יקרום אור וגידים, זה משהו שנראה ממש בשנים הקרובות?
שמי, דווקא המגמה של באמת לחפש את המקומי ולחזור לדברים שאנחנו מייצרים פה עוזרת מאוד לעניין הזה. כולם מחפשים ליצור סומסום מקומי. לוקח זמן, כי קודם כל לטפח זנים חדשים עד שהם יגיעו לשימוש מסחרי ואפשר יהיה לגדל אותם. יש כבר פיצוח של הדבר הזה. הכליאו זנים שיכולים לגדל פה עד שזה יהיה נפוץ בגידול מסחרי ועד שזה יוכח שזה משהו שמשתלם באמת לחקלאים. ייקח אותי עוד 8-10 שנים, אבל היום בהחלט לא נראית אפשרות שאינה מתקבלת על הדעת. תקווה באופק, אם אפשר לומר ככה.
אני רוצה לסבך אותך, רונית. אני רוצה שאת תתוודי ותגלי לנו איזו תחינות את הכי הכי אוהבת. איזה מהתחינות?
האמת היא שהתחינה שאני הכי אוהבת, התחינה שאני מאוד אוהבת גם מבחינת הטעם שלה, אבל זו תחינה של בית ג'יבריני במזרח ירושלים. זה בית מקומות הבודדים בארץ שעדיין קולים את הסומסום על אבן, הם מפיקים מעט מאוד תחינה, ובעצם שאתה רואה, חלק מהסיבות שאני אוהבת את הסיפור, הסומסום והתחינה, זה כי בעצם אנחנו מקבלים אותם כמובן בהם, קונים את זה בסופר, זה נראה לנו נורא פעם להפיק תחינה, זה גם לא כל כך יקר, כשאתה מתחכה אחרי הסיפור, גם של המגדלים וגם אנשים מפיקים תחינה, אתה מבין איזה עבודה קשה כרוכה, וכמה שונה הוא מוצר שקנה מידה קטן עם הקפדה על תהליכים מסורתיים מהמוצר התעשייתי. ושם בבית הבד של ג'בריני, שבעצם פועל באופן רצוף כבר קרוב 20 או 130 שנה, עדיין מייצרים תחינה כמעט כמו שיצרם. יש לה טעם מאוד דומיננטי, גם אוהבים אותה דווקא בגלל הכלייה החזקה הזאת בתנור עצים, אבל אני מאוד אוהבת אותה. מכיוון שיש עניין גובר בכל קשור לתחינה, יש הרבה אנשים פותחים בתי בד קטנים שמייצרים באופן מסורתי. אני מאוד גם את התחינה של קאמל השלמון, ששם לב בעצמו שאין תחינה מאוד איכותית בשוק, והתחיל לייצר תחינה בבית בד קטן שהוא הקים באבו גוב. זו גם תחינה נהדרת.
זה נשמע נפלא. אם אנחנו נקצר את השיחה איתך, כי אנחנו לא שומעות אותך טוב, ורצינו לשאול עוד הרבה דברים, אבל בכל זאת סיפרת לנו כאן כמה סיפורים מאוד מעניינים. רונית ורד, המון המון תודה על השיחה הזאת, תמיד טוב לשמוע אותך.
המון תודה, אני מתנצלת על
ה... זה בסדר, אנחנו ליקטנו את המידע מתוך הדברים. אנחנו כאן בסרוויס, ושירי, עכשיו אנחנו הולכות לדבר על מסעדה שאת מאוד אוהבת. אכלת בה ואמרת
ש... אכלתי בה והיה נפלא. מעבר לזה אני לא יודעת, אני לא חיפאית, אבל אכלתי אצל מועין חלבי והיה מצוין. זאת מסעדה שנקראת רולה, מטבח לבנטיני.
שלום מועין.
אני רציתי לשאול אותך, ראיתי אצלך במטבח, אם אני לא טועה, יש לך מין טבון כזה איטלקי, נכון? שאתה אופה בו גם?
נכון.
ויש לך ציוד מאוד מערבי, וזאת מסעדת שף כזאת באיזשהו אופן, ויש חומוס. הסבר נמק ובער.
למה את מניחה שיש סתירה בין שני הדברים האלה?
אני אסביר לך למה. כי במסעדת שף, בדרך כלל, ניגש המלצר ואומר, תגידו, איזה יין תשתו? ואז איזה יין אני אמורה לשתות אם אני מזמינה חומוס?
תתפלי, אבל יש הרבה עינות שמתאימים לחומוס. לחומוס יש שני קובעים. האחד זה בחומוסיות, וכנראה זה הדגם שאת מכירה, והשני הוא מלך המזטים במטבח הלבנטיני, כך שלא תיתכן מסעדה כזאת בלי חומוס.
אז בעצם אמרת שלא תיתכן מסעדה של אוכל חלבי
שאין לבנטיני,
בחומוס, אוכל לבנטיני שאין בחומוס. מה זה בעצם העניין הזה של הגדרות? אני יודעת שעסקת בזה בעבר הרבה, העניין הזה שאנחנו בעצם מגדירים מטבחים גיאוגרפיים, אנחנו מבקשים לומר המטבח הישראלי, המטבח הפלסטיני, אתה מדבר על המטבח הזה, מה עם גבולותיו? זאת אומרת, איפה בעצם אתה שם את גבולותיו?
יופי, שאלה טובה. הגבול הצפוני של המטבח שלי מתחיל בדרום טורקיה, אם נמתח קו ישר מאנטקיה דרומה עד חיפה. זה גבולות המטבח שלי, שזה כולל מה שנקרא היום סוריה, ירדן, ישראל, ובעבר קראו לפלסטין.
הגבול הדרומי שלך עובר בחיפה?
נכון.
אוקיי, אז המטבח הגלילי, מה שאנחנו אוהבים לקרוא, זה בעצם חלק מהמטבח שלך, נכון?
בהחלט, רק ש... המטבח הגלילי זה מישהו ישראלי נתן את השם הזה, זה לא קשור לכלום. הוא, מי שנתן את השם הזה, רצה להבדיל את המטבח הזה מהמטבחים אחרים, כמו של המשולש או של הגדה או של עזה.
אולי כי לא יצא למישהו הזה לאכול, לא יודעת, בסוריה או בלבנון. אז מתוך ההיכרות שלנו, מתוך מה שאנחנו תואמים, לא? זאת הדרך להגדיר דברים, או שלא.
יש מצב, כאילו, לא משנה לי איך קוראים לזה, אני יודע שאני מבשל אוכל של סוריה גדולה. האוכל הזה, אוכלים אותו גם בחלב וגם בדמשק וגם בבירות. ואין שום הצדקה לתת קטגוריות כאלה, מטבח גלילי או מטבח דרוזי או מטבח פלסטיני או whatever.
ואיפה שהוא עוד השפעות, נגיד השפעות צרפתיות מאוד על האזורים של לבנון, זה לא משמעותי לנו?
אני מבשל אוכל מה שנקרא אותנטי, לא פיוז'ן, כך שההשפעות הצרפתיות לא מעניינות.
למה בעצם, בוא נחשוב רגע, למה אנחנו צריכים, הרבה מדברים על לאומיות ועל גבולות, וכשמגיעים לאוכל, זה נורא בולט הצורך הזה להיות לאומי, בישלת את המנה הלאומית הזאת. מה זה משרת אותך כשף, או שפים בכלל, העניין הזה של ההצמדות אל הלאומיות, אל הגבולות הברורים הדקים?
אני חושב שאני עשיתי בדיוק ההפך, כאילו, באתי מהמין שזה מטבח, כאילו, פלסטיני, ועליתי לסוג שזה מטבח סורי-לבנטיני, כך שהגבולות המדיניים האלה לא משנים לי בכלל. אבל באופן כללי, הלאומיות בקולינריה מתבטאת בחומרי גלם, במה שהאדמה מוציאה באותו לאום. לכן זה חשוב, בעיניי.
וזה שאנחנו מרגישים כזה חיבור כישראלים יהודים שאולי לא גדלו, שאולי הוריהם לא גדלו על חומוס. שאנחנו מרגישים כזה חיבור עמוק לחומוס ורוצים אותו בכל מסעדה, גם במסעדה עם מפות. אז מה, זה אוכל לאומי שלנו? זה לא אוכל? איפה אנחנו בתוך זה?
אני לא בטוח שאת שואלת את האדם הנכון. שואל ישראלי למה הוא התחבר כל כך לחומוס, ולמה נהיה החומוס כזה חשוב, כאילו, או... אני לא חושב שאני האדם הנכון לשאול אותו את השאלה הזאת. אני יכול רק לשער בנפשי, כי חומוס אמור להיות טעים, קליל, ולכן הישראלים התחברו אליו קצת יותר מאשר למזטים אחרים, אז זה בקצרה. אבל צריך להפנות את השאלה הזאת לשף ישראלי אולי.
אנחנו פספסנו משהו שהתחברנו דווקא אליו ולא למשהו אחר?
לדעתי להרבה דברים, אבל...
מה למשל?
תראי, המטבח הלבנטיני אותו אני מנסה לייצג באופן נאמן ביותר. זה מטבח עשיר מאוד, אחד המטבחים העשירים שאני מכיר בעולם. ואתם מכירים את קצה קצהו הקטן ביותר של המטבח הזה. וחבל שכך.
אבל מה אנחנו צריכים להכיר? מה היית אומר? אוקיי, אתם חייבים לנסות.
שם של מנה, אפילו ברמה הזאת, או חומר גלם שאנחנו לא מספיק מנצלים.
חמצנו, כן.
כל הז'אנר של הפאטה, פאטה זה שם של ז'אנר של מאכלים לבנטיניים, שמתבסס על לחם מיובש, ואז חומר גלם ששמו כאילו יהיה קשור למנה, זאת אומרת פתי חצילים או פתי קישורים או פתי חומוס או פתי whatever, והוא מורכב מלחם מיובש סלש מטוגן, חומר הגלם שעל שמו נקרא את המנה, ואז יש רוטב מיוחד שנקרא בדואה, מעליו יש תוספת בשר או לא. את כל סוגי הקבבים של ה... של המטבח הזה, את סוגי התבשילים, ואני כאילו ברעיון כזה, אני צריך בערך 10 שעות כדי לסיים.
זה משמח. כן, אנחנו נתחיל עם הפאטה. זהו, אנחנו... הפאטה מופיעה בתפריט שלך, אגב, אני מסתכלת עכשיו, פאטה חציל. זו מנה בטח ש... זאת אומרת, צריך להסביר אותה לקהל שבא ולא מכיר. תתאר לנו רגע, זאת אומרת, תיארת קצת מה זה פאטה, אבל בכל זאת, אני מודה שאף פעם לא אכלתי את זה, ואני נורא כמהה לשמוע.
נתחיל קצת אחורה. המטבח הזה מייצג שורשים, וזה מטבח כאילו קדום, ויש סיבה לכל מנה כמעט. והפאטה זה בתקופת הצנע של האזור הזה, שזה בערך אחרי 1914. זה בין שתי מלחמות העולם, כשהטורקים ניסו לגייס כל גבר מעל גיל 13 למלחמה שלהם. נוצר פה, לזה אנחנו קוראים תקופת הצנע של האזור הזה, רעב. כלשהו, ואז היה צורך למחזר את הלחם. וכך נוצר לו ז'אנר שלם של אוכל שהתבסס על סמך העובדות האלה. ואחר כך, כשתקופת הצנע נגמרה, המשיכו לבשל את זה, המשיכו גם לשדרג את זה. כמו שאם את נוסעת לטורקיה, את רואה היום חצילים מיובשים כאלה שתלויים במחוזות, נכון?
אני לא ראיתי, אבל אני עכשיו אחפש.
או עגבניות, כל מיני ירקות מיובשים כאלה מוכנים למילוי וכאלה. מבחינה קולינרית אין שום היגיון לזה היום, מכיוון שהיום יש חציל בכל עונות השנה, או עגבנייה, או whatever. אלא שהאומאמי של הדברים המיובשים האלה, כנראה קצת שונה מחצילים שהם לא בעונה, לכן הם עושים את זה עד היום. אז גם כשנגמרה תקופת הצנע, עדיין המשיכו לעשות פאטה, כי זה פשוט טעים, כאילו.
זה נשמע מאוד מאוד טעים, ולצערי פשוט נגמר לנו הזמן, אז אנחנו תכף דיברנו על 10 שעות שנוכל לדבר. אנחנו אולי עוד נבקש ממך לשמוע דברים באחת התוכניות הבאות שלנו, אבל זו דוגמה למשהו שבאמת אני חושבת שגם אני וגם שירי לא הכרנו, ופתחת כאן איזה תיאבון וסקרנות, וטוב שכך. אנחנו התענגנו על כל רגע. תודה רבה לך.
ביי, תודה.
אז שירי, אנחנו עושות את תוכנית האוכל ישראלי בסמוך ליום העצמאות, ואני חושבת שצריך לדבר גם על העסקים בדרום. וגילינו מסעדה אחת שנקראת סינס, יש לה שם נהדר, מסעדה שקוראים לה חטאים כבר מוצאת חן בעיניי. היא גריל פירות ים בדרום. שלום לזולי.
אהלן.
כמה שנים יש לך כבר את המסעדה?
5.5.
ספר לנו איפה היא נמצאת.
אנחנו ממוקמים צומת גבים. זה 300 מטר אחרי שדרות.
300 מטר אחרי שדרות.
נכון.
והמסעדה שלך היא בעצם מסעדה של גריל, יש גם בשרים וגם פירות ים.
נכון. השילוב של שניהם.
אתה מגיע במקור ממסעדנות בתל אביב, אם אני זוכרת נכון.
נכון.
ומה הביא אותך לפתוח מסעדה כזאת בגבים, שאני משערת שאין מסביבך עוד המון מסעדות של פירות ים ושל גריל שנמצאות בסביבה?
האמת שהיה לי חלום די ישן לפתוח מסעדה, ודווקא משהו קטן. אשתי מאזור עוטף עזה פה, ונולדו לנו קודם כל תאומים לפני 8 שנים, ואז עברנו את עצמנו לפה. וככה תוך כדי תנועה חיפשתי איזה משהו קטן, מצאתי את המקום הקודם, שלא רחוק מפה. זה איזשהו רעיון שהתגלגל, כך איזה שנה, שנתיים עד שבישלתי את זה פה באזור. ואז אנחנו 5.5 שנים כבר.
רוב הלקוחות שלך הם תושבי האזור, או שהם מגיעים משאר חלקי הארץ?
השאלה זה תלוי בתקופה. האם שקט ורגוע באזור, אז כמובן שיש לנו המון לקוחות מבאר שבע ומאשקלון, ברדיוס של עד 50 קילומטר, כי בעצם מה שאני מציע פה אין באזור. כשסיסו וסימחו באזור, אז אנחנו מצטמצמים בעצם לקהל המקומי, וכשיש ממש בלגן כמו בימים האחרונים, אז בעצם אנחנו מצטמצמים לאפס, כי אף אחד לא מסתובב ולא יוצא מהבית.
עכשיו, הסיפור הזה באמת של הטילים ושל האיום הביטחוני בדרום, לצערנו בשנים האחרונות קורה שוב ושוב, יש מחזורים כאלה, ומדי כמה חודשים זה מתפרץ שוב. הנה עכשיו, נדמה לי שסגרת את המסעדה לכמה ימים, נכון?
נכון.
מה עושים עם מלאים? הרי אתה מתכנן מלאים. חלק ממסעדנות זה להזמין מלאים, לדעת שיש לך ככה וככה ירקות, ככה וככה מלאים. מה עושים?
מה שעשינו שלב ראשון, כיוון שזה אוכל ואין משחק, כל מה שהיה במקררים, הכל הפח הזה.
כואב הלב. תשמע, איך שורדים? אני אשאל אותך בגסות. אנחנו יודעים שעולם המסעדנות גם כך הוא עולם שקשה לשרוד בו. הם מיסים מכל הסוגים, לקוחות באים והולכים, חורף, קיץ. איך שורדים דבר כזה? איך אתה פתוח 5 ומשהו שנים?
קודם כל, מאוד מאוד קשה, זה דבר ראשון. אני חושב שאחד המרכיבים החשובים זה שיש לי מעל 25 שנה ניסיון בתחום הזה, וגם ככה, כמו שאמרת, קושי הוא מאוד גדול לתחזיק מסעדה, בטח פירות ים באזור כמו שלנו. קודם כל, אני חושב שאיכשהו מה שמציל אותי עד היום זה בעצם הניסיון שיש לי בתחום הזה. אני יודע, בשפה שלנו אני קורא לזה, אתה משחק עם דברים, אין מה לעשות. אתה חוסך בהוצאות של הפרסום, המון 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 משחק. בעצם בשביל להגיע למצבים כאלה, כי אתה נותן את עצמך פתאום, פה פחות 10,000, פה פחות 20,000, צוק איתן הייתי סגור 51 יום.
וואו.
זאת אומרת שהיינו בסיק של זה, אם שרדתי אחרי צוק איתן, אז אני לא אגיד שיומיים קטן עליי, אבל זה עדיין נזקים שלרוב לא מצליחים למזער, ובסופו של דבר, כיוון שזה עסק שלי, אז מי שנשמע מזה הכי הרבה זה אני בעצם, כי כל דבר כזה נוגע בכיס שלי הפרטי, הרווחים. זה המציאות, שוב פעם, אני חי את זה 5.5 שנים, השנה האחרונה הייתה נוראית, לפחות פעם בחודש וחצי, חודשיים זה קורה. מאז שהתחילו המלומות על הגדר, אז בעצם שמה שנפגע זה הסופי שבוע, שזה היה המאני טיים שלנו, אז אתה נפגע בסוף שבוע בעצם, שזה הכסף הכי גדול, ובשנה האחרונה מאז המאומות על הגדר, אני כבר הפסקתי לספור כמה שישי וכמה שבתות הייתי סגור, ושוב, זה, אחר כך זה משליך, קדימה גם. נרגיעו העניינים היום, אני לא צופה בשבוע הקרוב שמישהו מאזור המרכז יתחיל עכשיו לבוא ולטייל, ואני מבין את זה, וזה בסדר.
כן, עדיין חוששים, לוקח זמן עד שחוזרים לשגרה.
זה לפחות, שבוע, 10 ימים של שקט, ואז לאט לאט כל מי שלא מהאזור מתחיל לבוא ולהתקרב לאזור ולחזור ושוב לכאן. אז נכון, הייתי עכשיו 3 ימים סגור, אבל הנזק הזה בעצם משליך קדימה לפחות לשבוע הזה, ותקווה שיהיה שקט, ואז העניינים התחילו להירגע ואנשים יבינו שאפשר לבוא וכל בסדר סך הכל כאן.
טוב, אז אני יודעת שאיגוד מסעדנים חזקים מנסה כבר להתערב ולטפל בעניינים עד כמה שהוא יצליח. אנחנו בכל מקרה, המעט שאנחנו יכולים לעשות זה לשלוח חיזוק מכאן, ולאחל לך ימים מלאים באנשים במסעדה ואוכל טעים, ומקווים שנעשה איתך שיחות אוכל טובות יותר מאלה.
אמן, אמן. זה הכיוון, שנדבר על דברים טובים ולא כאלה.
בדיוק. אז אנחנו רושמות לעצמנו יום אחד לדבר איתך קצת על הדברים שאתה מעלה על הגריל בסינס במסעדה שלך בגבעים. תודה רבה זולי.
יאללה, אני אדוב, תודה.
ביי ביי, להתראות. אז שירי, עשינו מסע ארוך ודיברנו על טחינה וחומוס ופלאפל ועוד הרבה דברים טעימים, ואנחנו מסיימות עם החומוס, אבל עם בירה מחומוס. ונדבר עם בריין מידן ממבשלת מידן. שלום בריין.
שלום.
שלום רב, אנחנו שמחות לארח אותך כאן, וזאת הבירה היחידה בארץ שעושים מחומוס?
אולי בעולם, לא?
בעולם?
אני חושב.
יש מקומות שעשו בירות מחומוס, הוסיפו חומוס לבירות רגילות, אבל זה המקום היחיד שעושה בירה רק מחומוס.
רק מחומוס, ובעצם זה נולד מהצורך שלך, אתה גילית שאתה חולה צליאק, לא יכולת לשתות בירה רגילה שאתה כנראה אוהב מאוד, אם טרחת כל כך, וחיפשת איך להכין בירה שאתה יכול לשתות?
כן, אני לפני 12 שנה אובחנתי בצליאק, וקצת אחרי זה התחלתי להכין בירה בהתחלה בבית, אחר כך במבשלה אחרת, ובאיזשהו שלב הקמתי את המבשלה שלי, ובהתחלה עשינו בירה מקוסמת, ואחר כך מחומוס ומתמרים.
ומה הכי טעים?
תלוי מי שעולים. מאוד אוהבו את הקוסמת, אנחנו הפסקנו עם הקוסמת עכשיו, אבל החומוס החדש מאוד מאוד טעים, ויש לנו שני סוגים של תמרים, שכל אחד יהיה סגנון אחר, אחד יותר מר, אחד יותר עדין.
עכשיו, בירה מתמרים היא דבר ידוע, זאת אומרת, כשקוראים על ההיסטוריה של הבירה וחוזרים אחורה לימי המקרא ולימים הרחוקים ההם, אנחנו מגלים שהיו בירות מהצסה של תמרים. זה משהו מאוד עתיק. למה כמעט ולא עושים את זה? למה אנחנו לא רואים הרבה בירות מתמרים?
היום בירות עושים מסעורה או חיטה, ואפילו יש כללים, אפילו חוקים במדינות מסוימות, שבירות עושים רק מלטת מסעורה או חיטה, ומוסיפים פשוט ושמרים ומים, וזהו. ואפשר להוסיף עוד כמה דברים, אבל הדברים האלה חייבים להיות בתוך הבירה. עכשיו, כשמנסים לעשות בירה שהוא לא מצורה או חיטה, ולא מלטת, לא ממשהו שעבר איזה תהליך, זה לא נחשב בירה.
זה נחשב משקה אלכוהולי אחר, כן.
כן, גם אפילו אני לא יכול לקרוא לבירה תמרים בירה, כי אין בזה לטת, אין בזה שום דגנים. לכן, נקרא שיחר תמרים, אבל יש לזה טעם של בירה, זה נראה כמו בירה, זה מריח כמו בירה, זה של טעם של בירה, אז אני אומר שמבחינתי זה בירה, אבל אני לא רושם את זה על התווית.
אבל זה מספק את החוויה של בירה? זאת אומרת שאתה הגעת מקנדה, אם אני לא טועה, נכון? עלית לארץ.
כן, מזמן, כן.
וזה מספק את החוויה גם ברמת הלגימה, גם ברמת ה... כמה שזה צונן.
הבירות מתמרים זה קצת שונה. בירה מחומוס יש לו טעם יותר קרוב לבירות בוטיק, שיש להם קצת מרירות, הרבה קשות. זה התוספת שאנחנו נותנים לתת את הארומה ואת המרירות של הבירה, ולכן זה טיפה יותר דומה לבירות רגילות. התמרים זה משהו אחר. סוג אחד הוא יותר דומה לבירות IPA, וסוג השני הוא טיפה יותר לכיוון של סיידר.
יש משהו נורא משמח במחשבה שהחומוס, שאנחנו מדברות עליו כל התוכנית בכזאת שוקה, שאנחנו כל כך אוהבים כאן לאכול ולקטוש אותו ולערבב אותו עם דברים, הופך להיות גם בירה.
וזה גם חומר גלם מאוד מקומי, בניגוד לשאר חומרי הגלם, נכון?
נכון.
אי אפשר להשיג לטת צהורה או לטת חיטה מישראל.
פשוט בארץ אין גידול כזה, כן.
כן, כן. לאכול מחול.
זה הופך את זה למקומי. מתאים לשתות בירה לצד מנה של חומוס, את הבירה שלך?
אני חושב שמתאים לשתות כל בירה ליד חומוס.
פה זה לשתות חומוס עם חומוס.
שגם הבירת חומוס.
כן, להרבב שמחה בשמחה.
כן, לגמרי.
קודם כל, למי שלא יכול לצרוך גלוטן, זה בכלל סיפור נהדר. שבאמת אנחנו רואים שככל שהזמן עובר, יש יותר ויותר פתרונות. מה שפעם אנשים שלא יכלו לאכול גלוטן, היו ממש בשוליים, כן, ואנחנו ניסינו בירה כזאת, וזה פשוט נפלא.
רוב הבירות ללא גלוטן בארץ הם יבואו עם מסעורה שמכניסים אנזימים כדי לפרק את הגלוטן, אבל בעצם החומרי גלם הם עם גלוטן.
אז בעצם זה שמחה גדולה. תגיד, כשמכינים את הבירה הזאת, יש ריח של חומוס באוויר?
לא.
לא? לא, זה גרגרים לא מבושלים.
זה גרגרים לא מבושלים.
יש טיפה בהתחלה, כשאנחנו משרים את הגרעינים, אז יש טיפה ריח של חומוס כמו שמשרים חומוס.
והדמיון הולך לעוד מקומות? זאת אומרת, אנחנו ניתקל בך מכין בירה מעוד דברים שלא חשבנו עליהם לפני?
אני כל הזמן מחפש, כל הזמן חושב על דברים. בינתיים אני התמקדתי בתמרים בחומוס, היה את הקוסמת בעבר. אני מחפש עוד כמה רעיונות. יש דברים אחרים, אבל לעשות משהו שיש לו טעם של בירה והרגשה של בירה, זה טיפה יותר מסובך. אני חושב שבהמשך יהיה.
טוב, אז נהדר. אז מידן, אפשר למצוא את הבירה שלכם, בירה מחומוס, שימחת אותנו מאוד. תודה רבה.
תודה, נתראות.
נתראות. ושירי, אם את זוכרת, ביקרנו לפני כשבוע ביריד בירות גדול, יריד הבירות 2019, שהיה בתל אביב, ובין השאר טעמנו באמת בירה של מבשלה שנקראת שניצר, והבירה הזאת היא גם ללא גלוטן, ואותה מכינים מדוחן אורגני, שאין לו בעצם קליפה, אז לא צריך לקלף את הקליפה שלו.
אבל היא מיובאת, היא לא מקומית.
היא לא מקומית, אבל עוד פתרון, זאת אומרת, איכשהו החומוס פה נשמע נורא מסעיר וטעים.
אקזוטי.
אקזוטי, אבל רק שתדעו שיש עוד פתרונות לבירה שהיא לא מסעורה מחיטה. אנחנו על רקע השירים המקסימים שאת בחרת, נפרדות מהמאזינים שלנו עם התוכנית הישראלית הזאת. תמיד נורא קשה להגדיר גבולות של אוכל ישראלי. זו אחת השאלות שמתחבטים בהם כל הזמן. לפעמים אולי צריך לוותר על השאלה ופשוט לאכול אוכל טעים, כמו הרבה עניינים שקשורים ללאומיות. ולפעמים אפשר לומר שאולי, את יודעת, אנחנו פשוט מעצמה של אוכל עם ירקות. ראינו את ג'מיאל אוליבר שהגיע לכאן לארץ לצלם תוכנית שלו. הוא בא לצלם את עניין הירקות. ואפשר גם לתת תשובות כאלה. כשמגזין טייסט האמריקאי הנחשב עשה את גיליון האוכל הישראלי, אז דינה זוסמן שכותבת אותו, כתבה שם שכל דבר שמורחים אותו בשמן זית וזורקים עליו זאטר הוא ישראלי. זה גם תשובה שאפשר לדון עליה, זאת אומרת, יש המון תשובות מרתקות לעניין הזה. אנחנו נגענו כאן בכל מיני קצוות, זה לא תשובה שלמה, אבל הרבה רעיונות.
אנחנו ננגב חומוס.
ננגב זאת התשובה. תודה רבה, שירי כץ. תודה לעומר מנחם שליט שהיה איתנו כאן בתוכנית. אני רונה גרשון תלמי.
כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.